סול.co.il רדיו סול.co.il הרדיו של ישראל.
יפו סול.co.il הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להאזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו. אתם על רדיו סול בתוכנית כי אני חייל, אני הולי שוורץ, ואנחנו מגישים לכם היום תוכנית נוספת שמוקדשת לאוכלוסיית המשרתים. וכמו בכל תוכנית, אנחנו ככה שמים זרקור על נושא אחר, עם מרואיין אחר, והיום נשים דגש על חיילים שעומדים לפני שחרור. בדרך כלל בסביבות השנתיים, לפעמים אפילו יותר, הם ברשות הצבא, לא באמת עצמאים לעשות כרצונם, לא יכולים ברובם לפחות לעבוד או להתפרנס. והנה, עם השחרור, הם לראשונה בעצם יוצאים לעולם הגדול, מה שנקרא. כבר לא קטינים, פתאום אין סכום כסף כלשהו שנכנס לבנק, אפילו לא הסכום הנמוך הזה שנקרא דמי קיום או מזכורת של חיילי חובה. ואז מתחילות לעלות השאלות, איך מסתדרים, איך לא נופלים לנטל על המשפחה, איך מתנהלים נכון כבוגר חובה. בעולם הזה. וכדי לתת לנו מידע בנושא הזה, זמנתי לאולפן את מר שי אבו, שהוא יושב ראש איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל, ומנכ"ל חברת הון משפחתי, שעוסקת בעצם בשמירה על בריאות כלכלית, ופעיל גם בכנסת בתחום הזה. אז שי, צהריים טובים.
קודם כל, צהריים טובים לך ולכל מי שצופה בנו עכשיו.
הצגתי אותך נכון, קודם כל?
כן, אני גם עובד יחד עם חברת אשחר, שבאמת פועלת בהרבה מאוד מישורים, גם כלכליים, גם חברתיים, ואני משמש כחלק בזרוע הכלכלית שלהם, אני משמש כיועץ כלכלי שם.
מעולה. אז אני רוצה שנתחיל, ככה הצגתי בגדול את הנושא שלנו, בוא נתחיל במה ש... כן מגיע לחייל כשהוא משתחרר, נעשה רגע סדר, כי יש כל מיני מענק שחרור ודמי זה ועבודה מועדפת. בוא תעשה לנו רק קצת סדר. חייל שמשתחרר למה הוא זכאי?
חייל שמשתחרר למעשה, אז הוא זכאי למענק שחרור.
אוקיי.
אבל מעבר לאותו מענק שחרור, הוא גם מדינת ישראל רוצה לעודד בן אדם שיעבוד, ונותנים לו גם נקודות זיכוי. משמעות okay. שתוספת נקודות זיכוי, המשמעות היא לפחות לשלם מס הכנסה.
Okay.
עכשיו, באותו רגע שהוא משתחרר, חלה עליו למעשה החובה לשלם ביטוח לאומי. עכשיו, okay. פתאום הרבה פעמים אנשים לא יודעים, חיילים פתאום השתחררו, חיילות שהשתחררו, לא מודעים לעובדה הזאת, ויוצאים לטיול גדול, אבל okay. אחרי הטיול הגדול הם פתאום מגלים... שחיקה להם בדואר, איזשהו התראה על איזשהו חוב שהם לא שילמו. ולכן יש חשיבות, קודם כל, לעבוד לא מתוך ה... גם מתוך הצורך הזה של כמובן לא לשלם, אפילו זמן מועט, חצי שעה בחודש, אם תלו שכר, כבר לא תצטרכו לשלם ביטוח לאומי.
זאת אומרת, רגע, אתה אומר, אתם משתחררים, אל תטוסו מיד, תעבדו חצי שעה בחודש?
תגדירו לעצמי, היום לעבוד דרך אגב, לא צריך, גם כשאתה טס, אתה עדיין יכול לעבוד, מרחבי העבודה שלנו נהיו מאוד מאוד גדולים, בטח בעידן אחרי קורונה ובמרחבים של זום וכדומה, אז כן, יש לנו בהחלט מרחב מאוד גדול שבאמת יכול להקל לנו לא לשלם גם את התשלום הזה לביטוח לאומי.
זאת אומרת שאם אני עובדת כחיילת משוחררת או כחייל משוחרר, אני פטורה מביטוח לאומי?
זה נכון לגבי כל אדם, לגבי okay. כל אזרח במדינת ישראל, שברגע okay. שהוא עובד, אז הוא לא משלם את הביטוח לאומי, המעסיק משלם.
Okay.
אישה שמתחתנת למעשה, אז היא פטורה, ויש עוד כמה סייגים בחוק למעשה שרלוונטיים לדברים האלה, אבל באופן כללי... אני מתאר לעצמי שרוב רובם של החיילים והחיילות לא ישר מתחתן בצבא, זה לא קורה, ולכן הם באופן אישי צריכים באמת לשים דגש על העניין הזה.
Okay.
מעבר לעובדה הזאת, גם כאשר הם עובדים, ואני מאחל לכולם שירוויחו כמה שיותר, אז חשוב לדעת לציין במשכורות, יש לנו מחויבות לשלם מס הכנסה, זה בסדר, הוא חבר טוב שלנו, אחרי השירות כולם יכירו את החבר הטוב הזה, יש בו כמו ביטוח לאומי וכו', יש גם מצבים נעימים שאנחנו מכירים את הדמויות הללו, לא רק במצבים פחות טובים, והדמויות הללו ילוו אותנו לכל אורך הדרך, וחשוב להדגיש שהמדינה נותנת הטבה של פחות לשלם מס הכנסה לחייל משוחרר, זאת אומרת, אם הוא עובד למעשה בעבודה עם שכר די גבוה, המשמעות היא שיש הקלה מפיסוי. יש גם סוג של עבודות מועדפות, שזה איזשהו מענק, עבודה מועדפת, שבנושא הזה תמיד יש ניסיון באמת להרחיב את הנושאים הללו, זה נושא מאוד, ויש פה באמת אולי כל קריאה, באמת לפתח את זה, לפתוח את זה לעוד דברים נוספים, ולא רק לאיזשהו דברים די ספציפיים. אנחנו יודעים שיש כוח רצון לכוח מאוד מאוד גדול בכל מיני תחומים, והתחומים האלה מאוד מאוד חסרים, וזה בהחלט יכול להיות אם אנחנו לוקחים גם את אותו מענק של עבודה עודפת, וגם את המענקי השחרור שאדם רשאי לקבל, ויש לו עוד גם עוד נדבך נוסף שנדבר עליו בהמשך, שזה חיסכון לביטוח לאומי, שחיסכון לכל ילד, אז יש לו נקודת פתיחה שבעיניי היא מאוד מאוד יפה לחיים.
על כמה אנחנו מדברים ככה בגדול, כדי שיהיה לנו איזשהו...
מענק שחרור זה מאוד נע, זה יכול להיות כמה עשרות אלפי שקלים, 20, 30 וכדומה, ויש את חיסכון לכל ילד, שלמעשה התחיל מלפני כמה שנים, וכאשר הוא התחיל, והיום אתה מגיע לגיל 21, 18, אתה כבר מקבל מכתב מביטוח לאומי, שאתה רשאי לקחת את הכסף. אני חייב לומר שבהקשר הזה היו שולחים את המכתב, והוא היה כתוב לא בצורה הכי מיטבית, ודווקא דיברתי אז עם מנכ״ל הביטוח לאומי, וביקשנו שבאמת המכתב יהיה קצת יותר מאיר עיניים, שאין חובה ישר למשוך את הכסף, אפשר להשאיר אותו, הכסף הזה גם מושקע ועשוי אפילו להרוויח יותר, וגם חשוב שיהיה מטרות. ואני חושב שאחד המסרים החשובים שאנחנו יכולים כאן להעביר, זה שכשיש יעדים כספים לא הולכים לאיבוד סתם.
Okay.
אני חושב שאם אנחנו, אם כל אדם יש לו בדרך כלל גם כספים של שחרור או דברים כאלה, יש להם איזשהו ייעוד ומטרה, ומכל מיני סיבות גם אפשר אפילו לפעמים לקחת אותם. אבל אם יש ייעוד של לימודים או דברים כלליים אחרים, שבאמת יכולים לקחת אותם, את אותם חיילים ואת אותם חיילות, לשים אותם במקום גבוה ומאוד מאוד משמעותי, אז הם ירוויחו מזה בצורה נזכרת ובענק.
אוקיי. אז דיברנו על זה שבעצם יש איזשהו סכום כסף שיוצאים איתו לדרך. קודם כל, איך אני יודעת כמה כסף עומד לרשותי? למשל, המכתב מביטוח לאומי. מתי הוא מגיע?
מגיע שאתה מגיע לגיל 21, אתה okay. מקבל מכתב. Okay. רשום לך בדיוק כמה הסכום שלך. עד למעשה, ממה זה מורכב? זה מורכב מקצבת הילדים שההורים שלך קיבלו כל 20 לחודש, והיה באפשרותם להגדיל תוספת ל-50, ובלי קשר המדינה חסכה 50 שקלים. Okay. ללא קשר. ואז יש סכום שהצטבר שם. עכשיו... במקרה הסתכלתי על הילדים שלי בגילאים, יש שם סכומים יפים דווקא.
מה זה סכום יפה?
כרגע, אם הילדה שלי למשל היא בת 12, כי בשנים הראשונות עוד לא היה את הדבר הזה, יש שם סכום כבר של 10,000 שקלים, וכשהיא תגיע לגיל 18, 21, אני מעריך שזה יהיה יכפיל את עצמו ואפילו יותר.
אוקיי.
אז יש פה סכום יחסית, ובנוסיף לזה נוסיף את אותו מענק שחרור, שכמו שאמרנו, אז יש פה התחלה יחסית יפה לחיים, וכל הנקודה היא לראות איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומנתבים אותו לצורה חיובית. כשאנחנו מדברים על כסף, זה לא רק ענייני כסף. זה הרבה פעמים אפילו יותר מזה אני אגיד, זוכה פרס נובל לכלכלה, רובם הגדול לא היו בכלל לומדי כלכלה. Okay. לדווקא היו אנשים שהתייחסו למדעי התנהגות שלהם, וזה מאוד מאוד מעניין למה. כי הרבה פעמים אנחנו מושפעים מהיבטים חברתיים, מהיבטים כאלה ואחרים. בסוף כל אחד צריך להיות ולעצמו, והשאלה היא איך הוא לוקח את עצמו מכל מה שהוא עשה בחיים, לקחת את עצמו ולראות איך הוא מרים את עצמו קדימה, ולא להסתכל, כל יום הוא יום מחדש, כי לא משנה מה עשית, הלכת, לוקח את עצמך צעדים קדימה. ואם לוקחים את הכסף כמטרה שממנה אפשר לגדול ולצמוח, אז זה פעולה חיובית. אני חייב לומר שבהקשר הזה אני נתקל גם באנשים תוכני ריאליטי, זוכה ריאליטי למיניהם וכולי שמגיעים אליי, ובהיבטים של ליווי כלכלי כזה או אחר, ועל פניו הם יכולים נמצאים על
זכו במיליון.
על גג העולם, ואתה מוריד אותם רגע לקרקע, והם צריכים פתאום גם לשלם את הדברים וכולי. והדבר הראשון שאני אומר להם, אוקיי, מה היית עושה עכשיו רגע כדי שיהיה לך המשכיות למה שאתה זכית בו? ואותו דבר גם כשאני נתקל במשפחות שמגיעות אליי, השאלה הראשונה שאני שואל כל אדם, זה זכית עכשיו במיליון שקל, מה אתה עושה איתו? Mm-hmm. זה השאלה הראשונה שאני מתחיל כמעט כל ליווי של משפחה. ולמה אני עושה את זה? מסיבה מאוד פשוטה. אני רוצה שאת החלומות אפשר להגשים באמצעות ההבנה של איזה יעד אנחנו נגדיר לעצמנו. Okay. ואם אנחנו מגדירים לעצמנו יעדים ללמוד, להתפתח, לעשות אפילו טיול, או כל מיני דברים כאלה, כשאנחנו באים לזה בצורה מסודרת, הרבה יותר קל לנו, כי מאוד קל להתפתות, ואנחנו ניגע בזה בהמשך, אני מאמין, לקחת הלוואות ונושא הבנקים וכדומה, שיכול להוביל אותנו לפעמים, טעות אחת קטנה יכולה באמת לשבש, וצריך לראות איך לא להגיע לסיטואציה הזאת.
אוקיי. Okay. אני עדיין בנושא הזה של המענק שחרור. אני רוצה רגע להעמיק בזה.
כן. Okay.
קודם כל, בוא תעשה לי סדר. היום, המענק שחרור, אפשר לקחת אותו לכל צורך, או רק לצרכים של לימודים, או פתיחת עסק, או דברים כאלה?
יש כמה צרכים מסוימים, לימודים, עסק, חתונה וכדומה. אבל יש גם טווח שנים, שאחרי מספר שנים אפשר למעשה למשוך אותו. אחרי כעבור כמה שנים. שוב, מאוד חשוב שיהיה לזה ייעוד ומטרה, אחרת שוב סתם כסף הולך לאיבוד.
מה ההמלצה שלך? נגיד מגיע אליך, אני מגיעה אליך עכשיו כחיילת משוחררת, ויש לי את הסכום כסף הזה. אתה ממליץ להשאיר אותו?
אני אפשר להשאיר אותו, והכסף הזה גדל וצומח. מה שלא בטוח שאנחנו נוכל לקבל באיזושהי תוכנית חיסכון כרגע.
לא נוכל?
לא, כן, ברגע שמשכנו אותו, אז כבר לא נוכל להחזיר אותו.
לא, השאלה אם אני אשקיע אותו אולי לבד, לא יודעת.
כן, לא, אבל אני אומר, בסך הכל זו תוכנית שעובדת יפה, ביחס לדברים האחרים, בלי רמת סיכונים כזו או אחרת, הכסף גדל יפה. ולכן לא הייתי ממליץ בכלל להסתכל עליו בשלב ראשון, להתעלם ממנו. הרבה פעמים, גם כשאדם פתאום נופל עליו איזשהו כסף, הנקודה הראשונה שאני ממליץ, בואו נתעלם, בואו ננסה להסתדר בלעדיו, ומתוכו להסתכל באמת קדימה. וכמובן שהכסף הזה הוא מעין גיבוי לכל מיני דברים אחרים, ובהמשך הוא יוביל אותנו לדברים מאוד טובים בהמשך, אבל בואו נסתכל כאילו הוא למעשה לא קיים. ואז ברגע שאנחנו מבינים את זה, כי לפעמים זה אשליה, יש לי הרבה כסף, יש לי איזשהו משהו, והאשליה הזאת היא גורמת לאנשים לא לפעול, להיות פסיביים בצורה מסוימת וכו'. ולפני רגע כל אחד היה במורלות שלו בתור בצבא וכו', המורלות הזאת היא חייבת לבוא לידי ביטוי גם בעולם העבודה ובכל דבר שאדם עושה.
רגע, אז בוא נמשיך רגע את הדוגמה הזאת, אני החיילת המשוחררת, ואתה אומר לי, תקשיבי, אל תגיעי בכסף, תתייחסי לזה כאילו זה לא קיים. אז מה כן? היית ממליץ לי לעשות?
תראה, את יוצאת לחיים, בוא נקרא לזה, הכלליים, אחרי שעשית את השירות שלך, אז כמובן שאת יכולה, כמו הרבה אחרים, קודם כל לעבוד. אוקיי. Okay. לעבוד, ולהבין קודם כל גם את זכויות העבודה שמגיעים לך, למעשה מגיל 20, אז מגיע לך שיהיה לך גם קרן פנסיה כעבור חצי שנה, אם יש לך קרן פנסיה פעילה אחרי 3 חודשים וכדומה, קודם כל להבין גם את מכלול הזכויות שלך. Mm-hmm. אני חושב שהידע הזה הוא מאוד מאוד חשוב, וכשאדם מתחיל לעבוד, אז גם למעשה צובר לעצמו כסף.
אוקיי.
Okay. ובתוך הצבירה של הכסף, הוא צריך לראות איך שהוא מנתב את זה נכון, בצורה הזאת שהוא יודע להשתמש בכסף שלו בתבונה, זה נכון גם כשהוא היה חייל לפני כן, אבל גם כשהוא נמצא גם בשלבים הללו, כי הרבה פעמים יש נטייה לחבר'ה צעירים לפעמים לעזוב את הבית של ההורים ולעבור למקום אחרים, ואז פתאום מגלים שיש סל הוצאות שהם לא היו רגילים אליו קודם, ואפשר לפרט בזה כמובן.
אז אתה אומר, קודם כל, תתחילו לעבוד. מה לגבי השילוב הזה שבין לימודים לעבודה? בתור חייל משוחרר? אתה ממליץ להתחיל קודם כל לעבוד, לצבור איזשהו סכום, כי הרי אמרת לי מהמענק שחרור תתעלמי.
נכון. זה מאוד תלוי לכל בן אדם. כאילו, אני חושב שיש אנשים שיש להם בשלות ללמוד עכשיו דווקא וללמוד ולהתפתח, וזה בסדר. יש אנשים שרוצים עדיין את הפאוז, את הפאוז ואת ההפסקה הזאת, והם רוצים כרגע, איך אומרים, זה בסדר, לעבוד רגע. וגם אפילו יש כאלה שרוצים אולי את החודש חודשיים, אבל מאוד חשוב להגביל את זה בטווח זמן מסוים, ובזמן הזה שגם לא יצברו לעצמם איזשהו חובות בביטוח לאומי, ושיש להם את היכולת הכללית באמת לעשות את זה. אבל אני רוצה שהם יגיעו לזה מתוך עוסקה. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שעושים טיול, ואחרי שהם חוזרים לטיול, הם מתקשרים אליי, וואי, כאילו, מה קרה להם? אוקיי, שנייה, בואו, תבואו מוכנים, בואו נתכונן שכל שנה תעשו את אותו טיול נהדר שאתם רוצים לעשות, אבל שנעשה אותו בצורה טובה, ונדע לתעדף, ושתמיד, איך אומרים, נשמח לעשות אותו כמה שיותר. אני אומר, יש ביטוי בחיים שאומרים חיים פעם אחת. אז הביטוי הזה הוא לא נכון. מתים פעם אחת, חיים כל הזמן.
אוקיי.
המטרה היא לחיות כל הזמן, וחשוב לייצר את הלחיות הזה, וחיים גם הרבה באמצעות חוויות ובאמצעות כל מיני דברים כאלה. כשמשתמשים בתבונה בכסף, שיוצרים את הדברים האלה, אז בהחלט אפשר להשיג הרבה מאוד דברים טובים.
אוקיי. דיברנו על איך אנחנו יודעים על החיסכון לכל ילד. אמרת, מקבלים מכתב בגיל 21. המענק שחרור, גם לגביו מקבלים מכתב במשרד הביטחון?
כן, יש יחידה להכוונת חיילים משוחררים, עושה פעילות הסברה מאוד מאוד יפה. אנשים יודעים בדיוק מה שיש להם בהקשר הזה, ובהחלט הם מקבלים הסבר מפורט.
אז דיברנו מה פחות או יותר אנחנו זכאים, ואיפה מקבלים את זה. אפרופו הנושא של דמי קיום, שככה הזכרתי אותו בהתחלה, לאחרונה היה הרבה שיח על זה שמעלים את דמי הקיום, ומעלים את הסכומים שמשלמים לחיילים. מן הסתם זאת בשורה לחיילים. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, הסכום הזה, 500 שקל יותר, 500 שקל פחות, הוא סכום שאין מה לעשות, זאת לא מזכורת, נכון? עכשיו, כשעשינו הכנה, אז אמרת לי שאולי נדבר על האפשרות גם לחסוך מתוך זה.
כן.
מה תראי, כן? זה אני, נשמע לי לגמרי תראי, לא ברור מאליו.
אני יכול, תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, א', החיילים הרגילים התרגלו לשכר מסוים פחות, ועכשיו עם אותו, עם אותו חייל אחר מקבל שכר פי שתיים, זה אומר שיש פה פוטנציאל, כן? יש פה פוטנציאל okay. לחסוך. אז קודם כל, בוא נסתכל על זה ככה.
אז זה
צד אחד של הדברים. צד שני, אני חושב שגם זה גם יכול להוריד רגע שנייה. אני מאמין שההורים מאוד עוזרים לילדיהם במה שהם יכולים. אבל יש גם כאלה שגם לא, אין אפשרות להורים לעזור.
נכון.
ובהקשר הזה, אז אני אומר, בואו רגע נראה, גם הצבא מספק לחיילים במהלך השירות הרבה מאוד דברים. אוקיי, זאת אומרת, אוכל למעשה, כשהוא נמצא בצבא, הוא אוכל בצורה מוסדרת. אוקיי, זה תחבורה ציבורית וכו'. אז יש לו הוצאות, אם אנחנו רגע ניקח את ההוצאות הכלליות, אני לא מדבר כרגע על סיגריות וכדומה, אבל נדבר באופן כללי, ההוצאות שלו לא אמורות להיות הוצאות יתר על המידה. אולי בילוי פעם בשבוע,
טלפונים,
תקשורת, דברים כאלה, לא יתר על המידה. זה עדיין לא אדם שמחלקל סוחר דירה עם כל ההוצאות הנלוות שלה. אז זה קודם כל. ולכן אני אומר, קודם כל ברמה הכללית הזאת, יש איזושהי מסגרת מסוימת שאיתה, אדם צריך לבוא, זה מה שיש לי. יש, אני קונה, אין, אני לא קונה. מדד עושר לא יימדד במדד הוצאה כספית, או בביתים של הסתכלות, הסתכלו עליי, שופוני כזה או אחר. זה לא יהיה שם. ולכן, מהמקום הזה אנחנו בהחלט יכולים לקחת את זה עוד שתי צעדים קדימה ולהגיד, רגע, יש לי עכשיו איזושהי מזכורת מסוימת. אני רוצה, מתוך המזכורת של אותו חייל, בוא, אני רוצה לצאת לטיול, לא יודע איפה. אני שם לעצמי מטרה שתהיה לי סכום חיסכון בצד, להגיע ולעשות את הטיול הכי טוב, הכי מדהים שאני אעשה אי פעם.
אתה אומר לחסוך במהלך השירות הצבאי.
כן.
אתה אומר זה אפשרי.
אם עכשיו מעלים את השכר וראינו אנשים שזה כן, אז למה לא?
וואה, אתה ממש...
אפשר, הכל שאלה של... שוב, אני לא חושב שאולי לא כל אחד יכול וכולי, אבל ישנם בהחלט אנשים שיכולים לעשות את זה. אני יכול להגיד, גם ברמה אישית, אני יודע על הרבה חיילים, וגם שחסכו, ואני גם יודע על אנשים שידעו לקחת את זה, וזה בסדר, גם כאלה שלא חסכו, ועכשיו הנטל על ההורים יפחת, אז זה לא פחות חשוב, זה לא...
כן, זה גם משהו, אתה אומר.
כן.
טוב, נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, נשמע את אישי ריבו, סיבת הסיבות, ואז נמשיך.
תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם, היה לי ים זמן לנוח, הרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש אין ספק אני בטוח בסוף עוד תתבהר הדרך רק פתח לנו שערי אמונה שערי הבנה שאין לנו מלך אלא אתה סיבת הסיבות עילת העילות נורא תהילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות יצאנו מטבעת הנוח אל מציאות אחת לפדות את הסירי הכוח ולכו דרשת גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת משנה אבות פרק ג' חביב אדם שנברא בצלם רפתח לנו שערי החלה שערי התחלה כי אין לנו מלך אלא אתה בת הסיבות, עילת העילות, נורא תהילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות רק אתה סיבת הסיבות, עילת העילות, נורא תהילות ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות
אז שמענו את ישי ריבו, ואנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם שי אבו, ודיברנו באמת על ככה כל מיני חסכונות אולי שחיילים יכולים לעשות בשירות חובה, על הכספים שהם מקבלים, ואני רוצה לשאול אותך מניסיונך בפגישות כאלה עם חיילים משוחררים לקראת שחרור, מה הטעות, נגיד, הכי נפוצה?
מה עם סיבת הסיבות לכל דבר?
סיבת הסיבות, הנה, אתה רואה, מצאת. כן.
אז קודם כל, אני חושב שהרבה פעמים זה מתחיל מזה שלא באמת מלמדים חינוך פיננסי, גם במדינת ישראל ובכלל, וזה מתחיל כמה שלבים קודם, וזה בכלל בעצם העניין שבכלל אנחנו פותחים חשבון בנק, מה המשמעות, איך אנחנו רואים את החבר הזה במרכאות, איך אנחנו רואים אותו איתנו. ופה אני רוצה ככה ברשותך באמת להגיד כמה דברים בהקשר הזה.
על פתיחת חשבון בנק.
על בנק בכלל ובכלל. Okay. קודם כל בנק במקור זה בנץ', ספסל. אנשים פעם היו מתנהלים, אני זוכר גם בתור ילד, שהיו אנשים מפוגרים, היו מחליפים כספים בתוך ספסל, זה מה שהיה, בנקו בספרדית, זה מקור השם.
Okay.
בנק זה חנות, חנות שמוכרת לנו כסף, ומוכרת את הכסף באמצעות דבר שנקרא ריבית. במילים אחרות, ריבית זה מחיר שימוש בכסף.
אוקיי.
עכשיו, כל פעולה שאדם עושה בבנק, הוא אמור לשלם עמלות. אבל ידעו לחבק אותו הרבה מאוד הבנקים בזמן שירותו הצבאי, שהוא פטור מעמלות. אבל עם שחרורו, פתאום הוא משלם עמלות לבנקים. אוקיי, זה לא אומר שהוא חייב להמשיך לשלם, יכול להתמקח על זה. יש לנו כרטיס אשראי, הוצאת כספים, באופן כללי, בו כל פעולה שאנחנו עושים בבנק משמעותה עמלה, אבל לפעמים אנחנו גם יכולים להוציא כסף לא במקומות הנכונים, ועולה לנו העמלה הזאת 7 שקלים ו-8 שקלים וכו', ואם ניקח חייל שהוציא במהלך כל חודש 4, 5, פעמים הוציא כסף מכספומט שהוא לא בנקאי, אז למעשה הוא כמעט הפסיד 40 שקל, ו-40 שקל ביחס למשכורת שלו זה ודאי סכום מזה, ובשנה זה כמעט 500 שקלים. אז זה קודם כל נקודה אחת, אז בתוך כרטיס אשראי יש לנו גם עסקה רגילה, יש עסקה בקרדיט, חשוב שיכירו את המושגים הללו, עסקה רגילה כשמה קני, 1,000 שקל, 10 תשלומים, 100 שקל כל חודש. עסקה בקרדיט, המשמעות היא שזה מייקר את העסקה, זה למעשה אתה משלם יותר ממה שהיית נדרש לשלם, יש פה ריבית. ואז הבנקים הרבה פעמים, כל כך הרי הנדיבות הייתה לפני כן שהם נתנו לנו פטור מעמלות, אבל יש דבר אחד שנקרא הקצאת אשראי. הקצאת אשראי זה למעשה מאפשר לאנשים להיות במינוס. במדינת ישראל יש דבר כזה. אוקיי, ואז המשמעות היא משמעות כלכלית. הקצאת האשראי הזאת עולה כסף, יש שלבים בחיים, כמו שאמרתי, חייל אולי לא משלם, אבל בהמשך הדרך זה עולה. לאדם פרטי זה עולה בין 12 ל-27 שקל, לעסקים זה עולה ודאי יותר. ואז כשאדם נמצא באיזשהו מינוס, בדרך כלל הרוב הוא מקבל טלפון מהפקיד או הפקידה שלו בבנק. והם אומרים לו, בוא תיקח הלוואה.
אוקיי.
וכאשר הוא לוקח הלוואה, הוא צריך לשלם בגינה שני דברים. גם את הקרן שלה וגם את הריבית. לעומת על המינוס הוא שילם רק את הריבית. ואז נשאלת השאלה, ושאלה מקדימה וחשובה, למה אדם לוקח הלוואה? לשם מה הוא לוקח הלוואה?
כדי לסגור את המינוס.
אוקיי, האם זה הפעולה הזאת היא תוביל אותו? לא, מה המציאות? שהוא סגר את המינוס, מה יקרה לו בהמשך הדרך?
שוב יהיה מינוס.
הוא ייקח את ההלוואה, הוא ישלם עליה כל חודש, אבל יש לו פחות כסף בחודש הבא, כי הוא צריך לשלם גם את ההלוואה. ואז נוצר איזשהו מצב של גלגול, ואנשים מתגלגלים, מתגלגלים, מתגלגלים ככה, עלולים להיות במשך הרבה מאוד חיים.
אני רוצה רגע אחד לשאול אותך, אני עכשיו כחיילת משוחררת, באתי לבנק לפתוח חשבון. אז קודם כל אני יכולה להתמקח על העמלות, אבל זה נכון לכל אזרח. יש משהו שהוא ייחודי לחיילים משוחררים?
אז זה נקודה שגם חשוב לי רק להגיש אותה, שעל ריבית על מינוס, הרבה פעמים ביחס לכלל, היא ריבית גבוהה דווקא לחיילים, ביחס לכלל אבסורד מה שאני אומר עכשיו,
okay.
אבל למה זה? כי כמו שאמרתי, תחשבו לי שהבנק נתן פטור מעמלות לכל החיילים.
Okay.
אבל מספיק שנניח מתוך 10 חיילים, חייל אחד חרג בחשבון שלו. חרג. והוא משלם על החריגה הזאת הרבה כסף. היה שווה לבנק לתת את המתנה הזאת לכולם?
ברור.
אוקיי. אז זה בדיוק העניין, שאני מקווה שיהיה לנו כמה שפחות חיילים חורגים, ושידעו באמת למנף את הדברים. וכשאני אומר, המילה הלוואה, או המילה בכלל, אני רוצה רגע לשנות משהו. לעתים יש בה גם דבר חיובי. ואני רוצה, אם אנחנו עושים פעולה שמתוכה אנחנו יכולים לצמוח בצורה טובה, זו פעולה חיובית. אם אדם, אם חייל או חיילת, לומדים עכשיו איזשהו משהו, ובזכות הלימודים הללו, הם יוכלו להיכנס למעגל העבודה, להרוויח יותר ממה שהם מסתכרים כרגע כיום וכו'.
ברור.
זו בהחלט פעולה שמקדמת אותם, וזה קו מנחה מאוד חשוב. אבל אם אנחנו ניקח רק את הכסף לפעמים, לטובת קניית רכב או דברים כאלה, לא בהכרח שזה יועיל לנו, כי אם הרכב למעשה ישמש אותנו כעוד מקור הכנסה עתידית, זה בהחלט דבר חיובי, או מסייע לנו לפחות בהכנסה הזאת. אז הכלל הזה של צמיחה או דעיכה, הוא קודם כל כלל מרכזי, לפני שאדם בכלל בא עם ממשק מול הבנק, בכלל לשאול את עצמו, האם אני צומח או דועך, ולהכיר בעובדה שהמהות של בנק, זה חנות, בדיוק כמו שאנחנו קונים במקולת או בכל רשת כזו או אחרת, בדיוק אותו דבר. לצד זה, גם מאוד תלוי הפריסה שאדם עושה בלקיחת הלוואה. אם אני עכשיו אקח הלוואה בפרק זמן לפעמים קצר, לא בהכרח שזה הדבר הנכון עבורי, צריך לבדוק את המסוגלות שלי, מה אני יכול, ולכן כשיש יכולת החזר, הריבית היא פעמר יותר הכי חשוב שיש, היא תמיד נכון להתווכח עליה. אבל כשאין יכולת החזר לפעמים, יותר חשוב פריסה ארוכת הדווח כדי שיהיה עוד מרווח נוסף, חשוב ומשמעותי בהקשר הזה.
אוקיי, אז דיברנו על, על, על פתיחת חשבון בנק. איזה, אני רוצה רגע להחזיר אותך לשאלה המקורית של טעויות של, כן. של חיילים שככה משתחררים ועושים.
אני חושב שהטעויות של חיילים, זה לא דווקא של חיילים, זה טעויות שרובצות לכלל האוכלוסייה.
אוקיי.
בואו לא ניקח את הטעויות, כל אחד...
לא, הם פשוט צעירים בדרך כלל,
כן,
ופחות מנוסים.
כן, אז דווקא הרבה פעמים זה גם הרבה פעמים מה שהם ראו בבית, וזה חוזר על עצמו,
אוקיי.
ולפעמים זה המקום לשנות.
אוקיי.
לא, לא תמיד לקחת את מה שלמדתם בבית כזה ראה וקדש, ממש לא. ההפך, תהיו אחרת.
מה למשל?
תראה, למעלה מ-52% מהציבור חייב באוברדרפט.
אוקיי.
מהציבור נמצא במינוס. אני אגיד משהו מאוד כללי. כשבן אדם נמצא בשקל מינוס, והוא חי בזה, לא, הוא חי בזה טוב, כבר הוא יגיע מהר מאוד, הוא גם, המינוס הזה ילך ויגדל ויגיע לממדים יותר גדולים. אנחנו לא צריכים לשאוף לא להיות שם. צריכים לדעת לחיות עם מה שיש לנו, זה לא אומר שהחיים שלנו לא פחות טובים. זה קודם כל. לצד הדבר הזה, מאוד חשוב לשים לב, כאשר אתם מקבלים כסף, כמובן לא לשלם דברים שבגינה, כמו עמלות, או לנהל גם בתבונה, אתם רוצים לקנות היום משהו, אז אתם מספיק טכנולוגים הרבה יותר, אני מאמין, מההורים שלכם, ואתם יכולים לעשות בדיקה שטלפון X יכול לעלות לכם דרך החברה ככה, ודרך זה יעלה לכם הרבה הרבה פחות. הרבה פעמים אני נתקל בחיילים וחיילות שמגיעים אליי, שנפתח להם פתאום תיקים בהוצאה לפועל על סכומים נמוכים מאוד. מה, אני רק אסביר את המשמעות ככה לקהל, שהם לא שילמו איזה דוחן היה, או לא שילמו חוב לחברת תקשורת כזו או אחרת, ונפתחים לגדם הליכים משפטיים. ואז למעשה הם מתחילים את החיים שלהם עם איזשהו גיבנת שצריך לטפל בה ולא להשאיר אותה די במיידי, וצריך לעשות את זה בצורה שיכולים לשלם אותה, ולנסות לעשות את זה כמה שיותר מהר, לא להגיע למציאות הזאת. בכלל, נושא של דחיינות היא לא דבר טוב בשום דבר, ובטח לא שזה עלול לגרום לנו לשלם בהרבה, הרבה, הרבה.
אל תדחו חובות, זה מה שאתה אומר.
בכלל, לא לדחות שום דבר. תחילה, לא, אני, איך אומרים, אני למדתי במקום שבו אמרו לי תמיד, מי שאומר שיש לו זמן, אז אין לו זמן, ומי שאומר שאין לו זמן, יש לו זמן. בוא, אנחנו בסוף יכולים גם, אנחנו וטיים מזמני. אז בסוף אתה מתחבר לכל הדברים האלה, ואתה מבין שהזמן וכל הממדים האלה הם בהחלט מתחברים יחד. ואני מאמין שברגע שלוקחים את כל הדברים האלה, זה בהחלט משפיע על איך יראו החיים שלהם בימים שאחרי. ואנחנו רואים, באמת, אני רואה הרבה מאוד דווקא מקרים של חיילים שנכנסו לחובות, אבל הם ידעו לצאת מזה, ואחרי זה רכשו בית ועשו הרבה מאוד דברים. ואני רואה מקרים...
איך?
בעבודה קשה, בעבודה לא קשה, כי כשעובדים זה עבודה, זה בא ממקום טוב, קודם כל לסמוך על זה. אז אני אומר, כשהם עובדים ושהם יוצרים לעצמם ויש להם את המטרות והמטרות ברורות להם, זה כמו חייל שיש לו נניח את הרובה ויש לו מטרה שהוא צריך לקלוע באותו מטרה. אז בסוף זה גם לקחת את זה למקום אחר לחיים, וזה שהיית לוחם, אז זה לא אומר, המילה חלום ולוחם באים ביחד. אתה צריך להמשיך את הדברים הללו כדי באמת לנוע קדימה.
בוא נדבר רגע אחד על מה מגיע לי כחייל משוחרר, אפרופו זכויות שיש לי כחייל משוחרר, חוץ ממענק שחרור.
כן.
תעשה לי איזה...
תראי, בגדול, בוא נגדיר את זה ככה. בזמן שהיית חייל, היה מגיע לך הרבה מאוד דברים. חיבקו אותך, נתנו לך וכו'. ברגע שאתה מגיש חייל משוחרר, סל הזכויות שלך קטן מאוד. אוקיי, הוא לא היה מה שהיה קודם, חשוב להדגיש את זה משהו. ואני אגיד יותר מזה, גם אם התרגלת שנתנו לך עכשיו, או חיכו אותך ונתת, אתה בעצמך נתת וגם קיבלת, עכשיו השלב הוא דווקא משתנה. אוקיי, לא לצפות. אני חושב שהרצון הזה לפעמים, לעתים, לקוות שעכשיו אנחנו נקבל משהו, הוא צריך לפעמים להשתנות במידה מסוימת. מה כן בכל זאת אנחנו זכאים? אז אני אגיד, אנחנו כן, אותו חייל או חיילת משוחררים, כמו שאמרתי קודם, זכאים לאותה הטבת מס במידה והם מרוויחים סכום כסף גדול. הם זכאים לתקופה מסוימת בחלק מהבנקים גם לא לשלם עמלות למשך תקופה מסוימת. אלה הזכויות שקיימות להם. אוקיי? חשוב להדגיש שכשמתחילים עבודה, אז תמיד המס הוא למעשה מס שנתי. ואם התחלתי עבודה ועבדתי פתאום בעבודה מצוינת, וגבו לי מס, לא בהכרח שהייתי צריך לשלם אותו, כי מאוד תלוי מה נקודת הזמן שהתחלתי אותה. אבל מאוד חשוב לבוא ולהיות גם ממוקד לפני הכל, מה אני הולך לעשות מכאן. עשיתי שירות כזה או אחר, צבאי, או לא משנה מה, מה אני עכשיו הולך לעשות ומקדם את עצמי ומביא את היכולות שלי. אני לא בהכרח צריך להיות עורך דין, כי ההורים שלי רוצים, אני לא צריך להיות זה, כי ההורים שלי רוצים. אתה צריך, כל אדם יכול להביא את יכולתיו ואת כישוריו, להביא את עצמם לידי ביטוי בצורה המיטיבה ביותר, ואני מאמין שאנשים עושים דברים שהם אוהבים, ואני מאחל לכולם שעשו דברים שהם אוהבים, הם גם מצליחים בסוף.
הם יצליחו.
כן.
אז אנחנו נשמע עכשיו את עדן אלנה, סט מפרי, ואז אנחנו בעצם מגיעים לשליש האחרון של התוכנית שלנו. אז בוא נחשוב על כל הדברים שעוד לא דיברנו עליהם. סט מפרי.
Take a look what we become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beat in honey, perfect harmony. Don't let me down.
אז אנחנו חוזרים לחלק האחרון של התוכנית שלנו, ואנחנו עם שי אבו, ומדברים ככה על טיפים ועצות כלכליות. אז דיברנו על הבנק, ודיברנו על מה זאת הלוואה. בואו נדבר קצת על אמצעי תשלום. אז אמרת ככה איזה מילה על כרטיסי אשראי, בואו נעמיק קצת.
קודם כל יש אמצעי תשלום היום, יש לנו מגוון רחב הרבה יותר ממה שהיה לפני כמה שנים, מעבר לביט בפייבוקס וכל האפליקציות תשלום שבאמת עוזרות ומקלות לנו על החיים.
אגב, אני עוצרת אותך רגע אחד עוד לפני שהתחלת. עוזרות ומקלות באמת, או שזה מכשיר נוסף שעולה לנו יותר כסף?
לא, אני חושב שזה דווקא מקל עלינו, מנקודה מסוימת. אני חושב שרק שחשוב להדגיש שמי שמעביר כסף בביט, חשוב לשים לב שהוא לא משלם על זה עמלה, כי כל פעולה זה, בשונה מפייבוקס, למעשה הוא יכול לרכז ורק אז להעביר את את הסכום הכסף, ואז הוא עלול לחסוך עמלות.
כאילו איפה אני רואה את העמלות של הביט?
בבנק. כל שורה שלמעשה באה לידי ביטוי, יש בה עניין של עמלה.
אוקיי.
אז זה חשוב ככה לדעת, אבל באופן כללי זה מאוד מאוד מקל, במובן הזה שפעם פעם היינו צריכים להסתובב עם כסף, להוציא וכו'. אז בואו, אנחנו אומרים, זה באמת די מקל, ובאמת זה דברים שעוזרים לנו, קודם כל. עכשיו, אמצעי תשלום שקיימים לנו באופן כללי, יש מזומן, שעוד רגע נדבר על יתרונותיו וחסרונותיו. יש לנו הוראות קבע שאפשר לשלם. גם פה ניגע ביתרונות וחסרונות. יש צ'ק, ויש למעשה כרטיס אשראי. אני רק אגע ממש בכמה נקודות. אם עכשיו לדוגמה בדרכי לכאן היה לי 100 שקל והם הלכו לי לאיבוד, מה יכול לקרות לי באותו רגע? סביר להניח שאני אגיד את מה שנטע ברזילאי אומרת בשיר שלה, כפרה. אוקיי, מה לעשות? ולעומת זאת, אם אני נתתי עכשיו, הלכתי למקום קנייה, נניח של ריטים, נניח עכשיו אשתי אמרה לי תקנה ספה לבית, ואנחנו באים הספה הזאת עולה 4,000 שקלים, ואותו מוכר בחנות אומר לי, תשמע, זה לא עלה לך 4,000, תן לי מזומן, זה יעלה 3,000, אנחנו בגדר רחוק, זה בסדר. ואני מביא לו את הכסף הזה, ולמחרת אני בא לקחת את הספה מהחנות, והחנות סגורה. שוב, הלך לי הכסף. ואז נשאל את השאלה, באיזה אמצעי תשלום אנחנו משתמשים, ואיך אנחנו עושים את זה? עכשיו, כאשר אדם נותן צ'ק, אז קודם כל, בוא ככה, קוריוז קטן, נניח שעכשיו אני צריך לרשום לך צ'ק, איך את רושמת את הצ'ק? סתם דוגמה, נגיד 500 שקל בשביל זה, בדרך כלל מה אנשים רושמים? צריך להקפיד באמת שיהיה למותה בלבד וכו'. אנשים רושמים 500 שקל בלבד בדרך כלל. Mm-hmm. אז אני יכול לחדש לכם, אתם יכולים לרשום גם בשמחה, באהבה, והצ'ק הזה יכובד. כשאני הולך לאירוע, ככה אני כותב דרך אגב.
אה, באמת?
כן, אוקיי, לא צריך
להגיד. הנה, למדנו משהו.
עכשיו, מעבר לעובדה הזאת, אם פתאום באתי לאותו באמת חנות שאמרתי קודם, ובאמת לא סיפקו לי את המוצר, אז ניתן לבטל צ'ק, אבל זה עלול להיות גם, איך אומרים, היבטים משפטיים.
נכון.
לעומת זאת, כאשר אני משלם בחברת, בדרך כרטיס אשראי, יש לי סוג של הגנה מסוימת. שאם חס ושלום לא סופק לי המוצר, זה נקרא כשל תמורה, ואז למעשה אני לא נדרש לשלם בגין זה. עוד משהו שחשוב לדעת אותו, וזה לא רק לחיילים, אלא בכלל לכל האנשים, הייתי חלק, ואני עדיין חלק ממתי מאבק של עושק 60. לצערנו הרב, נתקנו בלא מעט מקרים שבהם ראינו אנשים מפוגרים, ובכלל שפתאום חייבו אותם על משהו שהם בכלל לא ביצעו ולא היו בו. אז יש מושג שנקרא בחברות האשראי, נקרא הכחשת עסקה. אם אני מתקשר לחברת האשראי ואומר להם, אני רוצה לבטל עסקה, הרבה פעמים יגידו לי, תפנה לבעל העסק. אבל אם אני בא ואומר, הכחשת עסקה, הדבר הזה עובר לבירור, ובמידה, ואני כמובן צדקתי, אני כמובן לא אשא בתשלום הזה, וזה מאוד עוזר ועזר להרבה מאוד אנשים ובכלל. אולי אני צריך קצת, בגלל שדיברנו אנשים מבוגרים, אז אני אשמח גם שכל אולי חייל או חיילת, ילך לסבא והסבתא שלו, יבדוק כמה הם משלמים לגבי תקשורת וכו'. יש ביכולתכם לעזור להם, באמת בפעולה קטנה שיכולה, כי בדרך כלל הם לקוחות נאמנים, אז אולי נעשה מעשה טוב כזה, שבאמת יוכל לסייע. אז זה בהקשר הזה. ואז למעשה באמת יש לי את שורת ההגנות. הוראות קבע למעשה, מאוד חשוב לציין שלפעמים הוראות קבע כדאי שהם יהיו בתוך הכרטיס אשראי, כי הוראות קבע, אם אני עושה אותם בחשבון הבנק, לעתים לחברות סלולר, אדם משלם 10 שקלים אם הוא עושה את זה דרך הבנק, והוא לא מודע לזה.
למה?
כי זה חלק ממשהו כללי, וזה 120 שקל בשנה, אוקיי? וזה סתם חבל, זה יכול להגיע לסכומים שכאלה. אז בהחלט כדאי שלפעמים הוראות הקבע יהיו בתוך הכרטיס, זה נותן לנו סדר. כנה לגבי ביטוחים ואגרות לרכב, אם אדם נדרש לשלם, אז יש לו את האפשרות לשלם, בלאו הכי זו הוצאה שמגיעה לו. דיברת הרבה פעמים על נושא של טעויות וכדומה, וזה מתחיל לפעמים בפעולה קטנה. בפעולה קטנה אחת שיכולה פתאום לשנות את החיים שלו. נגיד שבן אדם מרוויח 1,000 שקל בחודש, בסדר? בכל חודש נניח הוא מוציא 900 שקל, בסדר? ויש לו 100 שקל שהוא שם בצד והוא חסך 1,000 שקלים. ופתאום יש לו איזשהו בעיה בטלפון שלו, והטלפון שלו עולה 2,000 שקל, בסדר? 3,000 שקל. אז הוא לוקח את הכסף שהוא חסך, והוא קונה את הטלפון הזה, אבל הוא משלם מחזר חודשי של 300-400 שקל בחודש. מה קורה לו באותו רגע? ממציאות של 100 שקל כביכול שהוא היה במצב טוב, הוא פתאום נהיה במינוס 300 שקל כל חודש. ואז הגירעון הזה הולך איתו. מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך להיות מודע, קודם כל, לכמה הוא באמת יכול לשלם.
אוקיי.
זה דבר אחד. מודעות. דבר שני, לראות אולי, לפני שהוא עושה את המודעות הזאת, אולי לראות איך הוא מתייעל. אז אם מדובר בסכומים קטנים, כמו שדיברנו, על אחת כמה וכמה, כשמדובר בסכומים הרבה יותר משמעותיים.
אז מה אני עושה? בוא ניקח את הדוגמה של הטלפון. מה היית ממליץ לעשות?
קודם כל, אני בודק מה אני יכול, ומחכה אולי, ומגיע לשלב שבו אני אעשה החזר שאני אוכל לעמוד בו. כי אם אני אקנה עכשיו משהו שאין באפשרותי לעמוד בו, אני מביא את עצמי למציאות כלכלית לא טובה ולא אחראית, שמתחילה, מאוד כמו שאמרנו, מאוד קל להיכנס למינוס. אחרי זה, זה כבר... זה כמו שריפה שאתה צריך לחבוט אותה.
קשה לצאת מזה. בואו נדבר על חיילים משוחררים, אני מתעקשת. הרבה פעמים הם עובדים, אתה יודע, יום כקופאי בסופר, וערב כאחראי משמרת באני לא יודעת. איפה יש כמה מקומות עבודה? למה נכון לשים לב? המעסיקים צריכים לדעת אחד על השני, אני צריכה לדעת לתאם, איך עושים את זה?
כל אני שאלה מצוינת, כי זה מאוד מאוד חשוב, כי בדברים האלה מאוד חשוב שהם צריכים להבין צריך לעשות גם תאום מס, וגם לפעמים, לעתים גם תאום דמי ביטוח לאומי.
מי צריך לעשות?
אוקיי, אנחנו. אנחנו כוונה...
זה לא המעסיק.
לא. אנחנו, יש לנו חובת אחריות עלינו כאזרחים. היום, בעבר, היו צריכים להגיע פיזית וכדומה. היום לא צריך להגיע פיזית. אפשר לעשות את זה דרך האתרים של הרשויות עצמם, ואנחנו רק צריכים להקיש איזשהו כמה נקודות.
שמה אני צריכה לעשות? אני עכשיו עובדת, כמו שאמרתי, בשני מקומות עבודה.
אוקיי, במידה ולא עשית את זה, את נאלצת פתאום, יגבו ממך את המס הגבוה. ללא סיבה מיוחדת האמת לפעמים.
אוקיי.
פשוט כי ככה זה.
ואני אראה את זה מה, בתלוש מזכורת?
בתלוש מזכורת, פתאום ירד לכם כמעט 50% מהשכר, ואת תגידי, רגע, אבל מה, אני עבדתי. אז לכן זה דבר אחד שעשוי למנוע. דבר נוסף, בתוך הביטוח לאומי יש מדרגות. ואם אני עובד בשתי עבודות, והשכר בעבודה העיקרית הוא פחות מ-7,000 שקל ברוטו, ואני מאמין שזה מה שקורה בתחילת הדרך, שאנשים עובדים פה 2,000 או 3,000, אז כדאי לעשות תיאום דמי ביטוח לאומי, כי אז אני לא משלם את אותה מדרגה בביטוח לאומי, וזה כן, חשוב, בסוף זה מצטבר, גם הכספים הקטנים האלה, בסופו של דבר זה הצטברות של סכומים ששייכים לכם, רק אם לא דורשים, לא מקבלים אותם.
אז אתה אומר, יזום להיכנס לאתר של ביטוח לאומי ולאתר של מס הכנסה?
במס הכנסה זה נקרא תאום מס, בנושא של ביטוח לאומי זה נקרא תאום דמי ביטוח לאומי,
אוקיי.
שזה התנאים, ובהחלט הדבר הזה יכול להטיב בצורה טובה ומשמעותית למענם.
ואתה אומר, זה לא מסובך, זאת אומרת, צריך למלא טופס שמה אני צריכה למלא בו?
במידה ואנחנו מסתבכים, אנחנו יכולים לגשת למס הכנסה, והם מוצאים לנו טופס, תיאום מס, מסודר והכל בסדר. לגבי ביטוח לאומי, דווקא אני חושב שבשנים האחרונות יש שיפור מאוד מאוד גדול בגישה ובאופן כללי בדרך למלא את הטפסים הללו. וזה הרבה יותר קל, ואני, איך אומרים, מישהו שאי פעם ישמע, שומע את התוכנית שלנו ואי פעם ישמע, יצטרך עזרה, אני מאוד מקווה להיות שליח טוב גם לעזור לו בהקשר הזה.
אז הנה, כבר יש לנו הצעת עזרה שזה נהדר. אנחנו, נשארו לנו עוד כמה דקות אחרונות, דיברנו כל הזמן על חיילים, אבל מאחורי החיילים יש משפחה ויש הורים. והרבה פעמים אנחנו כהורים רוצים לעזור. כי הם עושים את הצעדים הראשונים כאזרחים, כי הם עד עכשיו תרמו. איפה בעיניך, גם כהורה, אבל גם כמי שאחראי על הנושא הזה של התנהלות בריאה כלכלית, איך נכון לנו כהורים לתמוך, לא לתמוך, עד איפה לתמוך? תשים לנו קצת קווים.
אז קודם כל אני מאוד שמח על השאלה הזאת, כי לא אחת אני נתקל ב... בהורים שמאוד מאוד מחבקים את הילדים. ולפעמים יש דבר שנקרא חיבוק דוב. חיבוק דוב זה בדיוק החיבוק ההפוך, שהוא חיבוק לא טוב.
אוקיי.
ובהקשר הזה מאוד מאוד חשוב לתת את המענה הנרחב, שבסופו של דבר אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיה להם כלים לחיים. אם אנחנו ניתן לילדים שלנו הכל, אז כשיהיה מקרה משבר כזה או אחר, יהיה להם את הקושי להתמודד. או אם אין להם, אנחנו לא נטפה להם דרך מסוימת, נהיה מורה דרך שלהם, בטח בימים אלה של משמעות של מורה דרך, אלא אוקיי, באמת נהיה מורה דרך שלהם, במובן הזה של לתת להם טיפה הכוונה, לאן כן להגיע, ולא בהכרח שניתן להם את הדברים האלה, שהם יהיו שותפים לזה, אז זה דבר שמאוד מאוד חשוב. ולפעמים...
מה למשל?
אני אתן דוגמה. נניח שעכשיו הם הולכים ללמוד באוניברסיטה. אז יש הורים, אני משלם את הלימודים, הסבא משלם. לא בהכרח שזה דבר נכון. לפעמים יכול להיות שדווקא חלק, כן ההורים ישלמו, אבל חלק גם הילד יתאמץ ויביא. אני חושב שהוא יהיה, אולי לא יהיה מצטיין דיקן, אבל הוא יהיה באופן כללי בהחלט עם כישורי עבודה וכישורים לחיים, יותר משמעותיים אולי מאותו מצטיין דיקן, כי הוא... אנחנו אומרים, טעם החיים הרחב. אז זה בהחלט okay. נקודה אחת. נקודה נוספת היא, זה לעזור להם, גם אם מחר הם רוצים לצאת לאיזשהו טיול גדול וכו'. וראיתי לא מעט מקרים שלפעמים ילד בגיל 18 פשוט לא שאל ולקח את הכסף, אז יש מקום לפני כן להקדים ולדבר. ולא, אין פה עניין של אפילו להתווכח, אלא פשוט באמת לדבר בגובה העיניים, כדי להסביר שיש פה מציאות. וזה נכון בהרבה דברים בחיים, כאשר נניח מתחתנים, או כאשר גם כל מיני דברים שקורים במהלך הדרך, יש נטייה להורים לתת לפעמים גם הרבה מעבר למה שהם יכולים. ופה המקום גם להגיד לכל אותם הורים, אל תיתנו מעבר למה שאתם יכולים. תיתנו, אם בכלל, מה שאתם יכולים באמת. כי אני ראיתי שהורים הסתבכו בנתינת מעבר למיכולתם. וראיתי כל מיני דברים כאלה, ואני אומר, מדד עושר של ילד לא יימדד לעולם במדד הוצאה כספית שאנחנו נוציא עליו בצורה כזו או אחרת, ולפעמים גם במהלך החיים, ואנחנו ראינו לצד משבר הקורונה, לא מעט גם בעלי עסקים כאלה ואחרים שחוו קשיים, ואני חושב שדווקא ילדים בהיבטים כאלה ואחרים, אנחנו מוצאים נקודה מאוד מאוד מעניינת, שדווקא הם יכולים לעזור לאותה משפחה, דווקא הם יכולים לקחת את זה למקום שאני לא רוצה להיות כמו מה שקרה להורים שלי, רוצה לקחת את זה. ואני רואה היום, אני נתקל בהרבה מאוד חבר'ה צעירים שכן צמאים ללמוד ולקבל ידע כמה שיותר רחב, משמעותי, שבהחלט בסופו של דבר מוביל אותם לחיים מאוד טובים. עכשיו, גבי ההורים, בבקשה ממכם, גם להגיד לא, זה דבר טוב.
השאלה היא איפה אני אומרת כן ואיפה אני אומרת לא.
שאלה מאוד...
לא, אז בוא ניקח דוגמה. הוא רוצה להמשיך לגור בבית. לתת לו לגור בבית, כי זה יכול לחסוך שכר דירה, ודיברת על זה שיש המון הוצאות. לא, להגיד לו, לא תצא החוצה.
בדרך כלל הוא לא שואל אותך, זה קורה הפוך לדעתי. אוקיי, זאת אומרת, אם את מגיעה למצב שהוא שואל אותך, זה מאוד יפה, אבל באופן כללי אני חושב...
הם פשוט ממשיכים. לא, השאלה היא אבל...
אז אני אומר, שהם ממשיכים, בדרך כלל זה בא מצידם. ואז נשאלת את השאלה היא...
לבעוט?
לא, לבוא ולהציב רגע שנייה, לשים לו את הדברים, כי מה קורה? אני רואה פעמים, הרבה פעמים, אני עכשיו החלטתי לעזוב את הבית. יופי, הוא עוזב את הבית. ופתאום הוא היה רגיל, הוא מביא משכורות של 3,000-4,000 שקל, הוא גר עם שותפים, אבל פתאום הוא לא ידע, הוא חושב שזה רק השכר דירה שהוא צריך לשלם, והוא צריך לשלם ארנונה, והוא צריך לשלם מים, והוא צריך לשלם חשמל וכו', והוא צובר, עלול לצבור לעצמו איזשהו חובות, ולכן כן כדאי שניתן את ההכוונה הזאת לפני שאתה רץ לעשות צעד, כמו שאדם רוצה עכשיו לנהוג על איזושהי מכונית שהוא לא נהג, אם ראיתי רגיל לנהוג על מכונית מסוימת, ופתאום נותנים לנהוג על מסעית, לא בכך שאני ישר ידע, אני שנייה רגע צריך לעשות איזושהי הכנה. אז אותו דבר גם בחיים עצמם, יש לנו איזושהי הכנה מסוימת שאנחנו צריכים לעשות אותה. וההכנה הזאת היא מאוד מאוד חשובה לנו, כי מספיק שנעשה טעות, כמו שדיברתי קודם, יכולה להוביל אותנו למציאות פחות טובה. ואני מאוד שמח שמי שככה שומע את הדברים שלנו וכו', יפנים את זה, כי אין מקום לעשות טעות קטנה שאחרי זה אנחנו נצטער עליה, וזה בסדר, ואני מאחל לכל אחד שיממש את מה שהוא רוצה, גם אם הוא לא יוצא לגור בית ושם הוא יכול לממש את עצמו בצורה יותר טובה, זה בסדר, תעשה את זה, לך על זה, אבל לך על זה ותהיה על זה לפני כן, שלא תיפול חלילה למציאות שלא תרצה.
אתה אומר, שימו לב מה...
כמו שיש תמורים בכביש, אז יש גם תמורים בחיים לפעמים.
כן, השאלה היא, אתה יודע, תמורים בכביש הם מאוד ברורים. פה לפעמים זה, כן. זה פחות ברור.
זה אני חושב שהמסר הוא צריך לבוא להורים עצמם ולהגיד זה רגע שנייה. גידלנו את הילד, מילינו את חובתנו וכו', יש עניין של האם הילד סמוך על שולחנך לפעמים או לא סמוך על שולחנך, ויש גם שלבים בחיים שזה השמן, זה הזמן לדעת לשחרר. אוקיי, זה לא, אין פה עניין, לדעת, לשחרר, והשחרור הזה, אני אומר שהחיילים משתחררים, ההורים צריכים להשתחרר בנקודה מסוימת, כדי לתת לילד לזוז קדימה. זה כמו בדיוק ילד שלומד שחייה, או כל מיני דברים כאלה. יש את השלב שבו המורה נותן לו את זה, קדימה, צא לדרך וכו'. זה חלק מהחיים שאנחנו...
זה חלק מהעניין. כן. אני כן רוצה לשאול אותך, אנשים ששומעים אותנו ונמצאים בנקודה הזאת, של החוב להוצאה לפועל. התלבטות באשר למה נכון לי לעשות. דיברת על היחידה להכוונת חיילים משוחררים. יש שם עם מי לדבר? יש שם האופציה להתלבט עם מישהו? איך זה עובד הדברים האלה?
א', לי לא ידוע בעניין הזה. אבל אני במקרה, אבל אולי לא במקרה, יש לי באמת במהלך השבוע הבא איזושהי פגישה שם, אז אני אולי באמת יעלה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. אבל אני אגיד פה משהו, שמישהו ישמע, שומע אותנו וישמע וכו', ובאמת ירצה להתייעץ, ולא, תודה לי, לא כסף מניע אותי במה שאנחנו עושים, אז אני באמת, אני אשמח להיות אותו נציג גורם קטן שיוכל אולי לסייע לכם. אני באמת אומר, לפני שאתם עושים כל צעד כלכלי כזה או אחר, אפילו לפעמים זה רק איזו שיחת טלפון קטנה, שיכולה להעיר כמו פנס, בדרך שאתם הולכים עכשיו ללכת בה. אז אותו דבר גם פה. אני מאמין שבהרבה עשייה שלך, בבית המשפטי וכו', את נמצאת שם, היית שם, ואת נמצאת שם בשביל הרבה מאוד אנשים. אז ככה גם בפן הכלכלי, הוא בהחלט פן מאוד מאוד חשוב, הוא מאוד משמעותי. אני חושב שלעתים גם ילדים צריכים להבין שההורים לא יכולים, אז הם באמת לא יכולים, ולא למשוך את הדברים למקומות זה. אני יכול להגיד שבאופן כללי, גם כאשר למדתי ובכלל, אז תמיד ספגתי מאוד ממורה בתיכון, משפט מאוד קשה, אבל הוא היה נכון, אל תגזלו את הכסף של ההורים שלכם בזמן שאתם לומדים. זה משפט שאני אומר, שכי ההורים שלנו מעניקים לנו כל כך הרבה, ובמובן הזה אנחנו צריכים גם לדעת, יש את השלב שבו אנחנו צריכים לא לצפות להחזיר, אבל לפחות לצאת, איך אומרים, את הצדה והנחת לפעמים של ההורים, שהם רואים אותנו גדלים וצומחים, הוא באמת הדבר המשמעותי, ולא בהכרח הכסף תמיד.
יפה. אז שי אבו, קודם כל תודה רבה.
תודה לך, תודה לכולם.
ואנחנו קיבלתם פה הצעה לעזרה, שנראה לי שהיא לגמרי שווה הרבה מאוד, לא רק כסף, אלא הרבה מאוד תובנות וידע. אז אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של כי אני חייל. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, כמו תמיד, יום שלישי, רדיו סול, בין אחת לשתיים, עם תוכנית חדשה, נושא אחר, מרואיין אחר. אז עד אז תשמרו על עצמכם כדי שנוכל להיפגש כאן גם בשבוע הבא. ואנחנו מסיימים עם עדן חסון, שקיעות אדומות. ביי.
ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוך עולים געגועים, כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצומות אני רואה את השבילים, בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים, יש אמת אחת כתובה לה בשפיים. לראות את הטוב אסור לעצור את השם עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מי היה לי כשנשברתי, מי סגרתי את הפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל יפיג בכעסי, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים. לראות את הטוב אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות כבר שנים עברה הנפש תאונה ברגשות שיורקים עליה אש, היא משיבה בלהבות, היא תמיד רוצה לצרוך על מנת למצוא שתיקות, כמה מחשבות עברו בי עוד שואל מה לעשות, מה משליך את הכל אל הים.
מי אתה ומה אתה אוהב וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב ואיך אתה לא מזמין לחתונה תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז